אנחנו כבר אחרי המגילה, אחרי תענית אסתר, שבוודאי זה אי אפשר להגיע לפורים לא מתוך תענית אסתר, כן, מדברי דברי הצומות, ימי הצומות וזעקתם, ואנחנו מתקרבים לפורים, וכל שנה אנחנו מדברים על פורים באיזושהי מידה, אותם דברים, אז בכל אופן, בכל שנה יש איזושהי הערה חדשה. אנחנו היום נתחיל, כיוון שאנחנו היינו באמצע לימוד המהר"ל, גם שנה שעברה קצת דיברנו על זה, אבל אנחנו נקדיש כרבע שעה למהלך אחד על פי המהר"ל, ואחרי כן נגיד עוד איזשהו רעיון, סליחה, עוד איזשהו רעיון על פי איזושהי דרשה שראיתי, באמת לא ראיתי את כל הדרשה, ראיתי רק ממש נקודה בה, אבל היא עוררה אותי לאיזה שהם דברים, על פי מה שכתב רבי נתן אייבשיץ בספר הדרשות שלו, ספר יערות דבש. כן, אז אנחנו, מה שבעיקר מטריד אותנו, זה שבמבט הפשוט פורים זה איזה אבא אמינה של איזה רשעים, כן, המן, אחשוורוש, ש סליחה, רוצים לקעקע בצאתם של ישראל, והם נמצאים במצב מדיני שמאפשר להם את הדבר הזה, אחשוורוש מולך מאוד ובעד כוש, והמן עולה לגדולה, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו, כן, אב וארץ והם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם לאשר ותהי איתם. אז אנחנו יכולים מאוד מאוד להבין שכשנמצאים בגלות אז מגיע פורים שמחים, מפני שבגלות האדם נמצא במצב של פחד מתמיד, נמצא במצב של יראה, של פחד קיומי כזה, ומגיע פורים, הוא מגיע למנוחה. כן, יש את מנוחת השבת, שהיא מנוחה, של מעין עולם הבא. ויש את מנוחת הפורים. מנוחת הפורים זה המנוחה מפני זה שהאדם מרגיש מאוים מכוחות רע שסובבים אותו, מזה שהעולם סוער סביבו ומאיים עליו, ונזכרים בפורים ואומרים, ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, מה שבאמת בסופו של דבר כן, הכוח של הרוע הוא תמיד מוגבל, והקדוש ברוך הוא לא מוסר את העולם בידו של הרוע. אבל הדבר הזה הוא מאוד נצרך כשנמצאים בסיטואציה של הגלות. אני לא רואה תלמידי ישיבת בית אל שנמצאים בלחץ ומרגישים מאוימים, וזה, הם באים כל יום שמחים. אין את הרגשת האיום הזאת, שזה הסיפור של פורים. כן, אז מה, ובכל אופן כל אחד מאיתנו שמגיע פורים הוא מתחדש, הוא נגעל, הוא מגיע לאיזה שהם נקודות כאלה שבאמת מיוחדות. כן, אז צריכים להבין, כן, כל פעם מחדש, מה הכוח של פורים. במיוחד, היום אני לא יודע אם נתייחס לזה בהרחבה, אבל במיוחד לאור מה שכתוב במדרש קהלת, שהיינו מצפים שפורים יהיה זמן שהעוצמה שלו היא בעיקר לזמן הגלות. ובמדרש כתוב ממש הפוך, שהחגים של הגאולה, שזה החגים דאורייתא, פסח, שבועות וסוכות, לעתיד לבוא יתבטלו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה ההגדרה הזאת של העתיד לבוא הזה, ודווקא פורים, ויש אומרים גם יום הכיפורים, לא יתבטל. אז בכלל לקחת את פורים לאיזשהו מקום כל כך רחוק, כל כך שבאמת עם משהו נצחי כזה, תשועתם הייתה לנצח, כן? שהכוח של פורים הוא כוח נצחי, הוא לא כוח של גלות, אז זה דבר שצריך תמיד להתבונן בו מחדש. אז אנחנו רואים את דברינו סביב מה שחז"ל אמרו, שעם ישראל הגיע למדרגה מאוד מאוד עליונה במעמד הר סיני. ועם ישראל במעמד הר סיני, כן, התרומם למדרגה המופלאה הזאת של, הם היו בחינת מלאכים, ועד כדי כך הם היו בחינת מלאכים, שהם אמרו את הרז, את הסוד הזה, שלא בני אדם אומרים, אלא רק מלאכי השרת אומרים, אמרו נעשה ונשמע. אבל חז"ל אומרים, היה איזשהו משהו במעמד הר סיני שעוד לא הושלם אולי, כן, שקפה עליהם הר כגיגית, והדבר העניין הזה שבמעמד הר סיני קפה עליהם הר כגיגית, זה אומר את הדבר הזה שיש איזה משהו שעוד דורש השלמה בהמשך הופעת התורה, בהמשך הגילוי של התורה, ומתי היה הגילוי הזה של התורה הנוסף, או הגילוי שהושלם, הושלם האור של התורה, זה היה בימי אחשוורוש. אז זה ודאי שכשאנחנו פוגשים את הגמרא במסכת שבת שאומרת את הדבר הזה, זה בוודאי כבר לא סיפור של גלות, זה כבר סיפור של תורה, שתורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושמו של הקדוש ברוך הוא בעולם התגלה במעמד הר סיני. ובמעמד הר סיני אומרים חז"ל, כפה עליהם הר כגיגית, מכאן נודעה רבה לאורייתא. ואותה תורה, ההשלמה של הופעת התורה בעולם, זה הושלם בימי, כן, בזמן אחשוורוש. אז זה דבר שדורש מאיתנו התבוננות. כן, קשה להבין את זה שיש איזשהו חיסרון במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה השורש של התורה. כן, וכל מה שאנחנו לומדים, תמיד אנחנו אומרים, זה משה קיבל תורה מסיני. וכל מה שתלמיד ותיק מחדש, אנחנו אומרים זה ניתן למשה מסיני. הכל חוזר בסופו של דבר לסיני. ואיך יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד שיש איזשהו דבר שיש בימי אחשוורוש שלא היה בסיני? זה דבר שקשה להבין. ואם באמת זה ככה, כן, אנחנו מוצאים גם מאמרים כאלה של חז"ל, שמה שלא התגלה למשה רבנו, התגלה לרבי עקיבא, כן? שרואים את הדבר הזה שאולי יש גילויים נוספים של תורה, או יש תורתו של משיח שהיא תהיה, שכל התורה שאנחנו לומדים עד עכשיו היא כהבל לעומת תורתו של משיח. אז יכול להיות שאנחנו רואים תופעות כאלה של גילויים חדשים בתורה. אבל באמת, מה כל כך הגילוי הגדול בתורה שהיה בימי אחשוורוש? וגם אם כבר לחפש גילויים של תורה, בסדר, אנחנו מבינים שכשהמשיח יבוא, וכבר כל המאבק עם הרע יהיה מאחרינו, ואנחנו כבר נהיה בעולם מבוסם מלא טוב, באמת הלבבות יהיו פנויים, כן, ומלא הארץ זה עד השם כמיים לים מכסים, וזה יהיה זמן שבאמת נוכל לזכות למדרגות של גילוי תורה שלא היה לנו אולי אפילו במעמד הר סיני. נגיד אנחנו יכולים להבין כזה דבר. אבל שמה, בימי אחשוורוש, מה כל כך היה שמה? איזה גילויי תורה חדשים היו שמה? מה היה איזשהו דבר חדש באור הזה של התורה שלא היה במעמד הר סיני? כן? עד כדי כך הדבר הזה הוא קשה, שהיו חלק מהראשונים, ככה הריטב"א אומר, כן, הראשונים שאלו, אם באמת במעמד הר סיני קפה עליהם הר כגיגית, זאת אומרת, שעם ישראל לא קיבל מרצון את התורה, אז איך הענישו אחרי כן את עם ישראל בכל התקופה הראשונה, עד ימי אחשוורוש? ימי אחשוורוש, עם ישראל קיבל את התורה, אפשר להעניש את עם ישראל, אבל עד זמן אחשוורוש, עם ישראל, איך אתה מעניש אותו? על מה שהיה. אז ככה חלק מהראשונים שלנו. אז הריטב"א אמר, לא, מה שכתוב, מכאן מודעה רבה לאורייתא, זה רק נראה כלפי חוץ. לא בדרך אמת כמה. התורה העידה שעם ישראל אמר נעשה בנשמע וקיבלוה בלב שלם. אלא מי שהיה מסתכל מבחוץ, זה היה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא כפה עליהם מה כהגית, אבל בעצם הכל הושלם. כלומר, בעצם הריטב"א הוא עוקר את המאמר המחודש הזה של חז"ל, שיש איזה משהו נוסף בימי אחשוורוש על מה שהיה במעמד הר סיני, וזה באמת דבר מאוד הגיוני, שכל האור של התורה הוא מצוי, כבר התקבל במעמד הר סיני, וכל מה שאנחנו זוכים במשך הדורות לגלות תורה, הכל השורש שלו זה מעמד הר סיני, אז איך אפשר להגיד את זה בצורה אחרת? איך אפשר להבין את זה בצורה אחרת? אז אמרנו מהלך אחד, הרחבנו באחד השיעורים בשבוע שעבר, שהסברנו שבאמת בוודאי האור של התורה במעמד הר סיני זה האור השלם, אבל זה באמת החידוש. כשיש אור שלם, אז מה יהיה כשלא נהיה במדרגה של אור שלם? כן, מה יהיה שעם ישראל לא יהיה במויכין דגדלות, מה שנקרא, כשאין לנו מויכין דגדלות, כשאנחנו לא נמצאים במדרגה העליונה ובקליטה שלמה, כן? אז מה? אז התורה לא תוכל להתקיים בתוכנו? האם באמת המציאות של התורה באומה היא תלויה בזה שאנחנו במדרגה של מעמד הר סיני? מה יהיה באמת בדורות שבאמת לא יהיה את המדרגה העליונה הזאת? אז זה החידוש של פורים. החידוש של פורים שגם כשאנחנו צולעים, וגם כשאנחנו לא במדרגה העליונה, זה בשפלנו זכר לנו יהיה. בכל אופן, יש קיום לתורה גם כשאין אורות גדולים. ואז המובן של תפיית הרגיגית, המובן הוא כזה. שבמעמד הר סיני, קבלת התורה, לא היה אפשר להתנגד לאור הזה של התורה. הנוכחות האלוקית במעמד הר סיני הייתה כל כך עוצמתית. כן, הגילוי האלוקי במעמד הר סיני היה, כמו שמתואר בספר דברים, אתה רואית על הדעת, כן, בשמיים ממעל, ועל הארץ פתחת, הכל היה כל כך גלוי, והכל היה כל כך מבורר, והיה בהירות כל כך עצומה, לזה חז"ל קוראים לזה תפיית הרגיגית, כן? לא היה שייך להתנגד לתורה שהיא כל כך בהירה. אבל כבר במעמד הר סיני, עם ישראל עצמו אמר, אנחנו לא יכולים לעמוד בתביעה הרוחנית הזאת, להיות כל הזמן במדרגה הזאת של ממש לעמוד מול הנוכחות האלוקית, ועם ישראל אמר, דבר אתה עמנו ונשמע, ואחרי כן היה עוד התרחקות, עוד התרחקות, ועד כדי כך שאתה כל כך מתרחק, כן? אז יש התרחקות עוד שהיא טובה, שעל ידי מי ייתן ועל לבבם זה להיראה אותי כל הימים, אבל יש מצב שכבר כל כך מתרחקים, שאולי במצב של ההתרחקות הכל כך גדולה, לא יהיה קשר עם התורה, לא יהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה החידושים של, זה החידוש של פורים, בשפלנו זכר מנויה, שאפילו כשאנחנו במצב, במצבים של האסתר, במצבים המסובכים, בכל אופן, כן, אנחנו שייכים לתורה, וככה צריכים גם לראות את המצוות של פורים, שאפילו כששם השם לא גלוי, מגילת אסתר זה אין שם את שם השם, אפילו ששם השם לא גלוי, בכל אופן, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו אביונים, הקדוש ברוך הוא נותן מתנות לאביונים, וגם כן, גם כשאנחנו במשתה היין, גם כשאנחנו כביכול לא במדרגה מאוד מאוד עליונה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו שם. כן, יש חלק מהאחרונים שאמרו הגדרה למדנית, מה ההבדל בין שמחת יום טוב לשמחת פורים? לכאורה צריכים לשמח ביום טוב, צריך לשמח בפורים, מה ההבדל? אז קודם כל כתב הרב נתן אליהו חוברת, היינו בה, כן, דיבר, כתב כמה דברים בלמדנות, אבל אחד האחרונים כתב שתמיד השמחה היא בנויה בצורה כזאת, שאתה מתחיל משמחה, ואז אתה עובר למשתה. כלומר, התביעה לאדם היא להתחיל מהפנים, ומהפנים, כפי מדרגת הפנים שלך, אתה יכול גם לזכות לשמחה חיצונית. אבל בפורים זה לא ככה. בפורים אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. יורד אלינו שגם כשאנחנו לא במדרגה, כן? תתחיל מדברים חיצוניים, תשתה בשביל מצווה, וזה יגרום לך לשמחה. משתה בשמחה. כלומר, אתה מתחיל מהדבר החיצוני כביכול, וזה, הקדוש ברוך הוא נותן סגולה כזאת, שהתורה היא נמצאת בנו גם כשאנחנו לא בעול גדולים, וזה המשמעות שאתה קיבלו ממך שבראש, מדרגת תורה כזאת, זה כל הזמן אנחנו יכולים לקבל. כן, להיות במדרגת תורה של מעמד הר סיני, זה אי אפשר כל הזמן. וזה שמחה גדולה, זה באיזושהי מידה, היא קצת שמחה שיש בה קצת עניות, אבל זה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו גם קצת עניים. ועל הצד העני שבאנו, אנחנו שמחים שגם אליו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מלטף אותו, והוא נותן לו תרופות בצורה של פורי. כן? אז זה מהלך אחד שדיברנו בתחילת השבוע. המהלך השני שאנחנו עוד לא דיברנו עליו, זה המהר"ל. המהר"ל אומר כך, אנחנו אומרים את זה בלשוננו, כן? המהר"ל אומר כזה דבר. בוודאי שהאור של התורה במעמד הר סיני, הוא היה שלם. כן? וכל התורה, אחרי כן, במשך כל הדורות, זה תורה שהיא כל כולה ממעמד הר סיני. אבל גם האור של התורה, יש לו כמה לבושים. כמו שאומר הזוהר, קודש בריחו, אורייתא וישראל חד. כלומר, יש לה, בהופעת התורה, יש כמה וכמה לבושים לתורה. ויש כמה וכמה הופעות לתורה. עכשיו, המעמד הר סיני, זה היה מעמד שעניינו היה להופיע את התורה מצד הקדוש ברוך הוא. ככה מסביר המהר"ל, זה המשמעות של כפיית הר כגיגית. מה זה כפיית הר כגיגית? אז המהר"ל מרחיב בזה בכמה וכמה מקומות. וזה אחד מהיסודות שהמהר"ל בספר תפארת ישראל, בהרבה פרקים, מדבר על זה, שהתורה היא לא מתחילה מהארץ. התורה היא מתחילה משמיים. כן, התורה היא גזרה אלוקית. התורה היא אור אלוקי. התורה היא משהו שמימי. התורה היא האור של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן אותו, נותן, כן, מלביש את עצמו בצורה של תורה. כן, מבחינת אנוכי, אנה נפשי כתבית יעבית. אני כביכול את האור האלוקי טמנתי בתורה, וזה גילוי האור של התורה. והיה חשוב להדגיש את הדבר הזה, שהשורש של התורה הוא קודש בריך הוא. כן? השורש של התורה זה הקדוש ברוך הוא. באמת המהר"ל בכל כך בהרבה פרקים בתפארת ישראל מדבר על זה, בהקדמה, על ברכות התורה, ואחרי כן הרבה הרבה פרקים על טעמי המצוות. תמיד המהר"ל חוזר לנקודה הבסיסית הזאת, שהעניין של התורה הוא מתחיל מהקדוש ברוך הוא. כן, וזה השורש של התורה. אבל יש כנראה בחינה כזאת, שחוץ מזה שהתורה היא לבוש לאור של הקדוש ברוך הוא, התורה היא גם לבוש לאור של ישראל. כלומר, התורה היא גם, כן, התורה זה אור, האור של התורה הוא יכול להיות גילוי לאור האלוקי, ומה שבפורים נוסף, זה החידוש של פורים, שהתורה היא לא רק גילוי של האור האלוקי, אלא התורה היא גם גילוי של האור הישראלי. כן? גם התורה היא גם לבוש לצד של ישראל. אז נכון, העניין הזה של התורה הוא מתואר תמיד כמו בחינה כזאת של חופה, של החיבור בין קודש בריך ושכינתי, והתורה זה כמו הכתובה, זה הדבר שגורם את ההסכם, כן, זה ההסכם שיש בין זה. אז גם בכתובה, עיקר הכתובה נכתבת על ידי הבעל, כן? אבל הבעל כותב את התורה, הבעל כותב את הכתובה לפי הצרכים של האישה. ובסופו של דבר, אם הבעל הוא כותב את הכתובה, והוא כותב את הכתובה כי הוא מכיר את האישה, והוא יודע שהאישה הזאת, היא רוצה את הדבר הזה וזה וזה, ולפי זה הוא כותב את הכתובה, בסופו של דבר, מה גרם לכתיבת הכתובה? גרם לכתיבת הכתובה לא רק קוצ'ה בריחו, לא רק הבעל כאילו גורם לכתיבת הכתובה, אלא גם הצרכים של האישה הם אלה שגורמים לצורת כתיבת הכתובה. אז פה יש פה איזשהו חידוש, שהאור של התורה הוא משהו מיוחד. שהתורה כאילו נכתבה מצד הקדוש ברוך הוא בלי קשר לישראל. כן, התורה כביכול, האור של התורה הוא אור של קודשי בריך הוא בלי קשר לישראל. איך אתה מבטא את הדבר הזה שהאור של התורה הוא אור של תורה בלי קשר לישראל? זה המשמעות של כפה עליהם החגיגית. זה המשמעות של כפה עליהם החגיגית זה שהתורה היא לא תוכנית כבקשתך. היא לא דבר שהוא נעשה לפי כוח המקבלים. כן? היא לא דבר שנעשה לפי כוח המקבלים. זה השורש של התורה, וזה מעמד הר סיני. אבל מה שפורים התגלה, הדבר המופלא, שהתורה היא גם תוכנית כבקשתך. כלומר, מה שהתגלה הדבר הזה, שאין סתירה בין הדברים, ושהתורה היא גם אור של קודש הבריחו, וגם התורה היא אורן של ישראל, היא הקיום של ישראל, היא התוכן של ישראל, כן, כל ישראל, המשמעות של ישראל זה שהם קיימים, כן, והקיום של ישראל קשור לנוכחות של התורה בתוכם. כן, זה הדר קיבלו ממי אחשוורוש. מה זאת אומרת הדר קיבלו ממי אחשוורוש? שאתה יכול כביכול לקיים את התורה לא מצד קודשא בריך הוא, אין דבר כזה. אלא מצד מה שקדוש ברוך הוא התאים את התורה לפי האור של ישראל. זה הצד שנוסף בפורים. ולכן, מהותית, כן, שאנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שיהיה תוספת אור של תורה בגלות, במקום של אסתר? אז אחרי שאנחנו מסבירים את מה שאנחנו אומרים, זה לא רק איך יכול להיות. לא יכול להיות אחרת! כל עוד שנמצאים בארץ ישראל, כל עוד שנמצאים במקום של השראת שכינה, כל עוד שנמצאים במקום שיש גילוי שכינה, אז הדבר הדומיננטי בתורה זה אור של קודשי בריך הוא. אבל רק ברגע שיש סילוק שכינה, רק ברגע שיש הסתר כביכול מצד האור של קודשי בריך הוא, ואז כביכול נוצר חלל, הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו את התורה כל עוד שאנחנו מסכימים לנוכחות האלוקית. ברגע שאנחנו מאבדים את הקשר עם האור של קודשא בריך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יכול להמשיך להיות נוכח בעולם זה. ואז אנחנו גולים מן הארץ, מגיעים לגלות, ועוד יותר אנחנו מקצינים את הסילוק של השכינה גם בגלות, ואנחנו עושים את הנוכחות של נבוכדנצר הרשע, בזה שמשתחווים לצלם, ואת הנוכחות של אחשוורוש, בזה שהולכים ונהנים מסעודתו של אותו רשע, אנחנו מנכיחים אותם, עושים אותם מאוד נוכחים בכל ההוויה, ובזה אנחנו עוד יותר מרחיקים כביכול את האור של קודשא בריך הוא, ואז יש מצב כזה, שאז אין קיום לעם ישראל. כי אין לנו יכולת לקבל את התורה מצד אור של קודשא בריך הוא, ועוד לא נולד, עוד לא ניתן כביכול התורה מצד ישראל. רק כשקורה כל המהלך של המגילה, רק כשקורה כל המהלך של הנס, ושישראל בסופו של דבר אומרים, אנחנו לא יכולים בלי תורה. אנחנו לא יכולים בלי, 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 בלי שייכות לערכים. אנחנו לא יכולים להיות חלק מהעמים האלה. אנחנו לא יכולים להיות, כן, להתבולל לזה. ואז ישראל אומרים, הקיום שלנו חייב להיות שאנחנו, כל הקיום שלנו זה רק בגלל מה שאנחנו שייכים לתורה. אז ההדר קיבלו בימי אחשוורוש, שמקבלים עליהם. אז המהר"ל מסביר את זה בצורה כזאת. המהר"ל מסביר שאיפה ההדר קיבלו בימי אחשוורוש. כן, אז קודם כל שימו לב. זה הדבר המופלא. מה הדבר המופלא של מגילת אסתר? כן? מגילת אסתר, כל כתבי הקודש, כל התנ"ך, מה שנקרא, תורה, נביאים וכתובים, לא יכול להיות תורה, נביאים וכתובים בלי שם השם. כל המשמעות של תורה ונביאים, וזה כתובים, וכתובים, זה גילוי שם השם. חוץ מדבר אחד, חוץ ממגילת אסתר, שאין בה שם השם. זה דבר שבכלל קשה להבין, מה? גם שיר השירים. טוב, אז גם על שיר השירים צריך להגיד מהלכים, כן, גם. בסדר, עוד מעט, אז נגיד משהו בהקשר לשיר השירים. כלומר, אתה אומר, מגילת אסתר ושיר השירים, שניהם זה הבחינה הזאת של אדר וניסן, שזה עוד בלי תורה. כלומר, גם שיר השירים זה איזושהי בחינה עוד לפני תורה. כן, בסדר, הערה שהתקבלה. אז בכל אופן, כן, מה הפלא הזה? הפלא הזה הוא לא סתם. זה בדווקא. זה בא להדגיש את הדבר הזה. שנוסף חלק בתורה שהוא, כל מה יש במגילת אסתר? זה שיש ישראל בעולם. זה שישראל קיימים בעולם. זה הדבר היחיד שיש במגילת אסתר. אין שום דבר אחר כביכול במגילת אסתר. מה שיש במגילת אסתר זה הקיום של ישראל בעולם. הקיום, כן, הקיום של עם ישראל בעולם. וזה התוכן של מגילת אסתר. וגם, וזה באמת, כמו שאומר המהר"ל, שברגע שניתנו חמישה חומשי תורה, הלוויים והכתובים לא באו והוסיפו שום מצווה. למה לא מוסיפים שום מצווה? כי אין מה להוסיף באור של התורה, הכל כבר ניתן מסיני, ואי אפשר להוסיף. גם שאחרי כן שלמה מתקן כל מיני תקנות, כל מיני דברים כאלה, הכל זה רק איך לדאוג, כן, הכל זה בסופו של דבר, הדרכים איך להופיע את האור שניתן בסיני. האור הנוסף היחיד שבאו וחידשו, כן, שהמן בא וחידש, זה האור הזה של מגילת אסתר, שזה התורה מצד עניינם של ישראל.
כן.
אתה שואל איך הם הגיעו לזה. לא, זה איך שאני מבין, איך שאני מבין זה ככה. זה שהיה בעם ישראל שתי אפשרויות. היה אפשרות ללכת. היה אפשרות לבוא ולהגיד שיש מצב של הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו, אז אין ברירה, צריך להסתדר בעולם בזה שאנחנו נתחבא, בזה שאנחנו לא נתבלט כעם ישראל, בזה שאנחנו בוודאי לא נלך אחרי מרדכי, כן? בוודאי לא נעשה, לא נקהיל קהילות, ולא לא נעשה אספות שלנו כעם, וזה היה אפשרות. כלומר, אם ההדר קיבלו ממי אחשוורוש, איך זה בא לידי בידוי בהתנהגות של עם ישראל? בזה שהלכו אחרי מרדכי. בזה שהלכו אחרי מרדכי, בזה בא לידי ביטוי התשובה של עם ישראל. כן, החטא, הרי כבר אמרנו את זה כמה פעמים, שמגילת אסתר היא בנויה כמו המבנה של ספר שופטים, של חטא, עונש, זעקה והצלה, כן? אז גם מגילת אסתר בנויה. החטא הוא שעם ישראל אומר, טוב, אנחנו איבדנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נהיה חלק ממלכות אחשוורוש, ונסתדר עם, כן, נקבל את החיות שלנו דרך הקשר שלנו לאחשוורוש. זה החטא. העונש זה שברגע שאתם חושבים שאתם יכולים להיות, לקבל את החיות שלכם כחלק מכל הגויים, אז יש את המן שמברר את הדבר הזה שאין חיים לעם ישראל, כן, עם ישראל הוא לא כמו כל העמים, ואין חיים לעם ישראל אם הוא מחליט לוותר על הייחודיות הישראלית שלו. והתשובה היא שבסופו של דבר הנפת הדגל של מרדכי וזה שהם עושים כמצוות מרדכי או כמצוות אסתר, זה מהלך התשובה. והתיקון לדורות זה הזיכרון, או כן, לזכור את הדבר הזה, שכתוצאה מזה שבחרו בזה שאנחנו עם מיוחד, נהייתה תשועה, וזה כל המצוות של החג. אז שאנחנו שמחים בפורים, השמחה בפורים היא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ונתן לנו באמת בסופו של דבר גם את התורה שלו, וגם את התורה שלנו, כן, זה השמחה העצומה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את התורה שלו, וגם את התורה שלנו, זה החידוש של פורים. עכשיו, יש משהו, כן, זה באיזושהי בחינה, זה מה שבדרך כלל אנחנו רגילים להסביר, שיש תורה שהיא בחינת יראה, ויש תורה שהיא בחינת אהבה. כלומר, התורה שהיא בחינת יראה, זה התורה עד פורים. העם ישראל עד פורים הוא לא יכל להכניס, כן, לא יכל להוסיף שום דבר לתורה. מה זה יראה? יראה זה שאתה מבין שיש גודל אלוקי, ואתה מנסה למשוך כמה שאתה יכול לקבל מן האור האלוקי. זה התורה שהייתה בכל ימי בית ראשון עד פורים. ומפורים מתחילה תורה שיש בה מעורבות יותר של ישראל, כן, שיש בה את הביטויים של העצמיות של ישראל. אז זה נכון שאת הדרשות האלה אנחנו אומרים יותר בחנוכה, כן, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ובאמת יש משהו שפורים כלומר פורים זה משהו בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה בעצם בפורים יש קודם כל את החיבור הזה שבין אורייתא לישראל, כן, היה במעמד הר סיני היה את החיבור בין אורייתא לקודשא בריך הוא, בפורים התווסף החיבור של האורייתא לתורה לישראל, וזה בסופו של דבר מאפשר אחרי כן בהמשך את הגילויים הנפלאים האלה של גילוי תורה שבעל פה. כן, ככה אנחנו בדרך כלל רגילים להסביר. וממילא כל המצוות, באמת מובן שהמצוות בפורים קשורות מאוד לעניין של ישראל, וכל המצוות קשורות למשלוח מנות יש לרעהו, סיפור המגילה הוא סביב הקיום של ישראל. העניין של המשתה ושמחה גם, אומר רש"י, שמתכנסים כולם ושמחים. אחד האחרונים, אני חושב, אמר, חילוק אחר, בין מה גדר השמחה ביום טוב לגדר השמחה בפורים, אז אמרו האחרונים ככה, ביום טוב מהות השמחה זה לעורר את השמחה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובפורים מהות השמחה לעורר את השמחה בינינו לבין עצמנו. כלומר, לעורר את השמחה הזה. כאילו זה, כלומר, ההבדל, אנחנו מחפשים כל הזמן בהגדרה ההלכתית, מה ההבדל בין שמחת יום טוב לבין המשתה בשמחה. כלומר, רואים שבפורים הגדירו שהשמחה קשורה למשתה, למשתה היין. אז מה המשתה עושה? אז בפירוש, במהלך הראשון שאמרנו, העניין של המשתה זה לעבור ולהגיד את הדבר הזה, שגם מתוך המצבים החיצוניים, אנחנו זוכים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. לפי הפירוש שאנחנו אומרים עכשיו, העניין של המשתה זה גדולה לגימה שמקרבת. כלומר, העניין של השתייה, שזה ההדגשה היא השמחה שהיא גורמת לחיבור באומה, כן? זה כי זה המהות של פורים, וזה מביא בסופו של דבר גם שמחה בקדוש ברוך הוא, בוודאי. כי גם כשאנחנו מדברים שפורים זה גילוי התורה מצד ישראל, צריכים לזכור שבסופו של דבר, כן, לכן אמרתי את המשל של הבעל. הבעל, כשהוא כותב את הכתובה, הוא יכול לכתוב את הכתובה מצד מה שהוא רוצה להכתיב איך שיהיה הבית שלו, הוא יכול לכתוב את הכתובה לפי איך שהוא רוצה, איך שהוא רואה, איך שהוא רואה מה מתאים לאישה שיהיה הבית שלו. כן? תמיד הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, אין תורה שאנחנו יוצרים. אבל כאילו גם תורה שבעל פה זה מה שהקדוש ברוך הוא מייצר, אבל אבל הפירוש הזה, יש תורה שהקדוש ברוך הוא נותן מצידו, ויש תורה שהקדוש ברוך הוא נותן מצד ישראל, כאילו מצד מחשבתם של ישראל, מצד ההתאמה לישראל, מצד הכוח של המקבלים של ישראל, זה הבחינה, כן? לא שיש תורה שהיא שלנו, כן? חס וחלילה לחשוב כאלה דברים, כן? זה נשאיר את זה לעמלקים כשהם חושבים ככה, כן? שזה, התורה היא לא של הקדוש ברוך, כן? כל התורה היא של הקדוש ברוך. טוב, אז זה המהלך, השני, שככה אנחנו מבינים את המהר"ל, קצת עם הרחבה. מהלך נוסף שאני ראיתי נקודה מסוימת בהערות הדבש ואני מרחיב אותה. כלומר, אני לא יכול להגיד שזה דרשה של הערות דבש, כן, אבל במהלך הזה אנחנו נלך ככה, שבאמת זה כמו ששילה הרגיש, שקצת הייתי דמגוג בפירוש השני הזה, ומאוד הוצאתי את הקדוש ברוך הוא מהמגילה. והוא זכר, לא ככה, הוא זכר שהקדוש ברוך הוא מאוד נוכח במגילה. הוא שמע הרבה הרבה שיעורים על זה שהקדוש ברוך הוא מאוד נוכח במגילה. כן, ושכל מקום שכתוב המלך זה הקדוש ברוך הוא, איך אתה הרב אומר שקדוש ברוך הוא לא נוכח במגילה? נכון שאין את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בצורה של י' ק' ו' ק', אין את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בגלוי, כאילו בצורה של שם השם הגלוי, אבל הקדוש ברוך הוא, כן, בלי לכתוב את שמו, הוא כל הזמן נוכח במגילה, נכון? זה הדבר שהפריע לשילה במהלך איך שאנחנו הסברנו את המהר"ל, או איך ש... כלומר, אנחנו לא המצאנו את זה, המהר"ל אומר מה שאמרתי. כלומר, מה שאני אמרתי, אני חושב שזה פרשנות למהר"ל. ככה זה מה שהמהר"ל אומר, על העניין הזה של המגילה, והעניין של מה זה ההדר קיבלו אבים מאחשוורוש. אז, אבל באמת, בהחלט אפשר כן להבין, שבוודאי הקדוש ברוך הוא נוכח במגילה, וכן, מי שעוצם את העיניים ולא רואה זה, אז באמת הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל מי שבאמת קורא את המגילה מההתחלה עד הסוף, לא יכול לא לראות את המגילה. אם אתה דווקאי כזה, אם אתה מעלקי כזה, אם אתה מעלה כל הזמן ספקות, לא תראה את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה לא מעלה ספקות זה, ודאי שאתה, איך אפשר לא לראות את הקדוש ברוך הוא במגילה, כן? אז אז בדרשה של היערות בש, הוא שואל את השאלה שהיא באמת כל כך מציקה, על איך יכול להיות שעם ישראל, שראה ניסים ונפלאות במצרים, ואחרי כן מעמד הר סיני, איך תמיד אנחנו רואים בעם ישראל נפילות מבחינת האמונה? כן, איך יכול להיות נפילות אמוניות לעם שזכה וראה שכינה וראה את האור האלוקי ממש מתגלה אליו? אז איך אחר כך מגיעים לארץ ישראל ועובדים עבודה זרה? איך במדבר יש כל מיני שאלות? איך יש את השאלות האלה של יש השם מקרבנו עם עין? כן, אנחנו כבר מגיעים לנקודה הזאת של המלאק. כלומר, הרי אנחנו בפורים מתעסקים במלחמה בעמלק. מה המלחמה בעמלק? המלחמה בעמלק זה זה מלחמה בזה שהמלאק מטיל ספקות, ואנחנו צריכים להתגבר באמונה שלנו, ויהי ידיו אמונה, עד בוא השמש, ולא לקבל את כל הספקות של המלאק. אז איך באמת היה את כל הספקות האלה בתוך עם ישראל? מסביר בספר ירוד דבש, זה לא שעם ישראל לא האמין בקדוש ברוך הוא, אלא כמו שבאמת כתוב, את זה בתורה בסוף פרשת משפטים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וזה תמיד עם ישראל הוא עם שהאמין בזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל עם ישראל חשב, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי שליחים, על ידי מלאכים. הנה מלאכי ילך לפניך. כן? הקדוש ברוך הוא לא צריך להנהיג את העולם בצורה ישירה כל הזמן. אלא הקדוש ברוך הוא, יש לו את צבא השמיים, יש לו את מלאכי השמיים, והוא מנהיג את העולם על ידי מלאכים. נכון, יש לפעמים זמנים חריגים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כן, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף. נכון? היה מכת בכורות שכתוב, אני, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, אני השם, זה. בסדר, זה עם ישראל להבין שיציאת מצרים אולי הייתה הופעה מיוחדת שקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה הזאת של העני. אבל בדרך כלל, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא לא הנהגה שהוא מנהיג באופן ישיר את הקדוש ברוך הוא, את העולם. ויש את כל צבא השמיים שקדוש ברוך הוא מנהיג, ויש הרבה הרבה כוחות. ברגע שאתה אומר את הדבר הזה, אתה כבר שם נותן כבר לעמלק להיכנס. למה אתה נותן שם לעמלק להיכנס? כי כשאתה כבר בא ואתה אומר את הדבר הזה, נכון, יש את הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא מוסר, כן, את ההנהגה שלו למלאך, ישמר בו, אל תמר בו, זה יש כוחות, יש כל מיני דברים שבאמת, שדרכם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה, אז זה ככה, אז יש כוחות, ואז אם כבר אתה אומר שיש כוחות, כלומר, זה באיזושהי בחינה מתחיל להסביר, כאילו, הירוד ואש אומר, שמה שהרמב"ם הסביר, שהתרות של העבודה זרה מתחילה מזה שחושבים שלא הקדוש ברוך הוא בעצמו מנהיג את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג דרך השמש, הוא נותן כל מיני מלאכים להיות שולטים, וכו' 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 וכו'. זה מדרון חלקלק מה שנקרא לזה שאתה בסופו של דבר אומר, טוב, אז אני צריך גם לנהל מערכת יחסים עם המלאכים, ואז כל מיני דמיונות וכל מיני מחשבות שבסדר, מול המלאך אני צריך לפעול כך וכך וכך. אנחנו יודעים, תמיד עם ישראל ידע את הדבר הזה שנקרא, מה שנקרא שבראש הפירמידה נמצא הקדוש ברוך הוא. אבל הבירור הזה שבאמת זה לא רק ככה. עכשיו מה אנחנו צריכים להגדיר, מה זה, מה זאת אומרת הבירור שזה לא רק ככה? הרי באמת כתוב את הדבר הזה שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם על ידי שרים וגם על ידי מלאכים וגם על ידי זה, אז מה, אז זה באמת דבר לא נכון? אז מה הפירוש של זה? אז בוא ניקח את הקלאסיקה, כן, בוא ניקח, אז אומר באמת היערות דבש, אומר בספר יערות דבש זה ככה, שברור שכשההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי מלאכים או על ידי כוחות נוספים, היא תמיד הנהגה שהיא לא, נאמר, יש צד שהמלאך הוא, יש ידיעה למלאך, או יש כוח הנהגה למלאך, אבל אחרי הכל היא מוגבלת. והמלאך הוא לא ניתן לו עצם החיים. יש אחרי הכל את המפתחות שלא נמסרות לשליח. מפתח של תחיית המתים, מפתח של חיה, כלומר, יש מפתחות, יש דברים ששם המלאך לא יכול לגוע. כן? יכול להיות שיש דברים שנמסרים גם למלאכים. אבל כשהדברים נמסרים למלאכים, אז גם כשהם נמסרים, הם נמסרים לא בצורה כזאת שהמלאכים יכולים לגוע בזה. גם כשאיוב נמסר לשטן זה, אבל אך את עצם חייבת לו, זה. הקדוש ברוך הוא מגביל את מה שהוא מוסר למלאכים. וממילא גם ההשגה של המלאכים תמיד היא השגה מוגבלת. היא השגה מוגבלת. עכשיו, כשכתוב את הדבר הזה שנגזרה, נגזרה, אז הטענה הבסיסית, של היערות דבש, שבעצם עד לפורים, עם ישראל עוד נמצא במצב הזה שאין לו את הבהירות הזאת שאפשר לבנות כביש עוקף, נאמר למלאכים. שאפשר לבנות כביש עוקף לזה, ושבסופו של דבר, השאלה הזאת, האם אתה תהיה בהנהגת הקדוש ברוך הוא, או אתה תהיה בהנהגת מלאך, זה גוף התלוי באמונה שלך. כמו שהרמב"ם בסוף מורה נבוכים כותב את הדבר הזה. שבמה תלוי מידת ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על האדם? זה תלוי במידת האמונה של הבן אדם. האדם שהוא מאמין, ודפק בקדוש ברוך הוא, כן? אז ממילא מתעורר, כלומר זה גוף מה שגורם לדבר הזה, שמתעוררת ההנהגה עליונה על אל האדם, ואם האדם לא מאמין בדבר הזה, אז באמת הוא יכול להיות שהוא ימסר בהנהגה שבאמת היא, שהיא חיצונית יותר. ככה סדר באמת הדברים. והמלאק באמת, המלאק הוא בוודאי, הוא לא מאמין. כלומר, הוא לגמרי מוציא את העולם מה... כן, הוא לגמרי מוציא את הקדוש ברוך הוא מן העולם. אבל הוא יודע שאם הוא רוצה לפגוע בעם ישראל, באיזה נקודה הוא יפגע בעם ישראל? הוא לא יכול למכור לעם ישראל משהו שחור משחור. אז הוא עוטף את זה בעטיפות, והוא... כן, והמלחמה בעמלק זה המלחמה בנקודת האמונה הזאת. עד כמה באמת יש לנו את הכוח הזה של לעורר על עצמנו השגחה אלוקית ישירה, ולא השגחה שהיא תלויה אפילו לא במלאכי השמיים. ואז, וזה מה שחז"ל באמת מתארי. שכשעם ישראל באותו, כשירדו לגלות, והשתחוו לצלם, ואחרי כן נהנו מסודותו של אותו רשע, אז מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? שמרדכי ידע שמבחינת המלאכים, מבחינת הגזרה הרגילה, נגזרה באמת גזרה, כליה על עם ישראל. באמת, עם ישראל נגזרה עליו הגזרה הזאת, כי ברמה של הגלוי, כלומר, ברמה החיצונית או ברמה של ההנהגה הגלויה, באמת, עם ישראל לא היה ראוי כביכול להמשך חיים, להמשך חיות. וזה באמת, וזה מלאכי שמיה, כן, הסכימו לדבר. כן, בחסידות כתוב על, על, על אמן, שאמן בא ואמר לפני המלך, שישנו רב אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחה, ממלא מלך טוב. כל המלך הזה, גם המלך הזה זה מלך, המלך הקדוש ברוך הוא. ומה? ופה המן בא בטענות שכן, עם אחד מפוזר ומפורד, ישנים מן המצוות, כל הטענות, כן, מי היה יודע להגיד לישנה בישה, כן, לא היה יותר מומחה מהמן להגיד לישנה בישה. לישנה בישה זה לא רק כלפי אחשוורוש, אלא לישנה בישה היא כלפי באמת לעורר ולמצוא את החסרונות שיש בעם ישראל. והבירור בסופו של דבר של מה שהיה עם מרדכי, כן, שמרדכי, שזה בוודאי תמיד היו את גדולי הגדולים שהיו, שהאמינו, כן, וידעו את הדבר הזה ש, 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 שאפשר לבנות כביש עוקף, כי הרי ההשגחה האלוקית היא בסופו של דבר, יש נקודה פנימית ש, שאותה הקדוש ברוך הוא לא עוזב להנהגה של מישהו אחר, וזה מה שבסופו של דבר היה צריך להתברר בכל הסיפור הזה של המגילה. בכל הסיפור הזה של המגילה זה בעצם מספר שמבחינה חיצונית עם ישראל כביכול איבד את, 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 את זכות הקיום שלו. אבל כיוון שהם לא עשו אלא לפנים, כן? כיוון שהם לא עשו אלא לפנים, רק הקדוש ברוך הוא ידע את הנקודה הפנימית הזאת שלא עשו אלא לפנים. כלומר, המלאכי השמיים לא היו יכולים לזהות את הדבר הזה שלא עשו אלא לפנים. רק הקדוש ברוך הוא זה ש, ש... גם אני הייתי נשאר כמוך, כן? רק הקדוש ברוך הוא זה ש... 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 שיכל להעמיק ובאמת להכיר בדבר הזה שלא עשו אלא לפנים. ומתוך זה שמרדכי אומר לעם ישראל, תשמעו, גם במצב הזה שאתם כבר מיואשים, ושאתם חושבים באמת שכבר הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע אתכם, ואתם חושבים שכבר נגזרה הגזרה, זה, אני אומר לכם, אם תתפללו, אם תאמינו בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא ישמע. וכשהקדוש ברוך הוא ישמע, זה גרם בסופו של דבר את הבירור הזה, את הסילוק של כל מה שגרם, כל מה שהיה בימי בית ראשון, כל מה שעם ישראל עוד צחב מיציאת מצרים, את האי הבירור הזה, שזה מה שהמלאק, זה, מאיפה המלאק נולד? המלאק נולד ברגע שעם ישראל מנסה את הקדוש ברוך הוא, ואומר, יש השם בקרבנו עם עין, כן, תזכרו בסוף פרשת בשלח, שהמלאק מתי הוא מגיע? המלאק הרי לא נוצר בלי שעם ישראל נותן לו נוכחות. כלומר, יש המלאק בעולם. המלאק שנמצא בעולם הוא איזה כלב שנמצא במקום רחוק זה, שהוא לא יכול לגוע בעולם כשלא נותנים לו נוכחות. אבל ברגע שעם ישראל הוא עוצמת האמונה שבעם ישראל פוחתת, זה מה שמביא את המלאק, כן? וזה מה שגורם למלאק לבוא ולגוע בנכשלים אחריך. אז מה גורם את המלאקיות? החיסרון באמת, הזיקוק הזה של האמונה, והשאלה הזאת, יש השם מקרבנו עם עין, זה מה שגורם את הנוכחות של המלאק. והמלחמה במלאק היא שוב בנקודה הזאת, להחזיר באמת את האמונה הזאת שקדוש ברוך הוא שומע תפילה. ושכמו שכתוב על מרדכי, בן קיש, בן ימיני, שהקיש על דלתי תפילה, וזה באמת, לפי מה שאנחנו אומרים, עיקר הכוח של פורים, זה באמת כוח של התפילה. לא, כלומר, לא הכוח של התורה, אלא יותר הכוח של ההשגחה הפרטית, והחידוש הגדול הוא, אז למה זה בגלות היה הבירור הזה? כי באמת, דווקא בגלות, שכביכול אנחנו היינו אומרים ששם זה המקום שהכי אין השגחה פרטית. זה המקום שהוא כביכול נמסר לשרי השמיים. כן, הרי זה מה שהרמן מסביר, שההבדל בין ארץ ישראל לבין שאר הארצות, כן, או עם ישראל שנמצא בין הגויים, זה עובדי עבודה זרה בטהרה. מסביר הרמב"ן למה? כי השגחת הקדוש ברוך הוא בשאר הארצות זה בהשגחה של מלאך. ואז היינו אומרים, שם הכי יש נוכחות, כן, הכי קשה באמת לברר את הדבר הזה, ודווקא מתוך הקושי הזה, מתוך הצרה הזאת, מתוך הבירור הזה, דווקא מתברר שהקדוש ברוך הוא, כן, ואף ארץ והם לא מעשתים ולא גלתים, ובסופו של דבר, תמיד אפשר לקבות, לזכות לחיבור האינסופי הזה, כן, לחיבור שהוא מעבר לכל החשבונות החיצוניים, ומתברר הדבר הזה שלא עשו אלא מבחוץ, לא עשו אלא לפנים, ושכל הנפילה עם סופו של דבר, היא לא נגעה עד עומק העומקים של נשמתם של ישראל, ועוד נשארה נקודה תאורה וזקה, ושהקדוש ברוך הוא זה שראה את הנקודה הפנימית התאורה שהיה בנו, זה באמת, זה הבירור באמת של מה שהתברר באמת בפורים. עכשיו, אני לא יודע מה מבין דבריי זה ממש הערות דבש ומה זה התוספות. עכשיו מה שאני הולך להגיד זה בוודאי תוספת, כלומר זה, לא ראיתי איזה כתוב, יכול להיות שזה כתוב במקום אחר, אבל אני מנסה עכשיו להבין לפי המהלך הזה, מה בכל אופן העניין הזה של ההדר קיבלו בימי אחשוורוש, או שכפה עליהם הר כגיגית, וההדר קיבלו בימי אחשוורוש, זה אז... יכול להיות, עוד פעם, זה שהמלאק, זה כבר כתוב בהרבה ספרים, זה שהמלאק בא לפני מעמד הר סיני ברפידים, זה גרם לדבר הזה שקבלת התורה לא הייתה בשלמות. קבלת התורה על ידי עם ישראל לא הייתה בשלמות. האנוכי השם אלוקיך, שבעצם אנחנו מבינים גם 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 לקבל תורה, אתה יכול לקבל את התורה כדבר חיצוני, ואתה יכול לקבל את התורה מתוך זה שאתה מבין את הדבר הזה, שהתורה היא דבר פנימי. התורה היא דבר פנימי גם מהבחינה הזאת שהיא אור של קודש הבריחו, וגם היא נוגעת בנקודה הכי פנימית שלך. כלומר, גם כשאתה מקבל את התורה, אתה יכול לקבל את התורה שכביכול התורה זה העצות של הקדוש ברוך הוא, איך אתה מתמודד מול כן, איך אתה מפעיל את כל הכוחות בעולם שהם יהיו בסופו של דבר לטובתך. כלומר, אתה יכול לתפוס את התורה גם כאיזשהו דבר חיצוני. שאתה תקיים את התורה, אז כן, אז בסופו של דבר יהיה לך כן, יהיה לך שפע ויהיה לך ברכה ויהיה זה, ואתה יכול גם את התורה לקבל בצורה החיצונית, ואתה יכול לקבל את התורה מתוך זה שאתה מבין שהתורה היא כל כולה מגע עם איזושהי נקודה פנימית. אז אני מבין שזה מה שחז"ל אומרים, שבוודאי מצד הקדוש ברוך הוא כשהוא נתן את התורה במעמד הר סיני, בוודאי שהתורה ניתנה בצורה שלמה, אבל מצד הקליטה של עם ישראל היה באמת איזה משהו שעם ישראל קיבל את התורה והוא נשאר רחוק מהתורה. עוד פעם, הבחינה הזאת של היראה, הבחינה הזאת שבאמת קבלת התורה לא הייתה שלמה, והנקודה הזאת של האמונה היא בסופו של דבר, היא קשורה לכל מה שאנחנו עושים. היא קשורה גם לאיך אנחנו מקיימים מצוות, היא קשורה גם איך אנחנו מתפללים, וכן, בתפילה זה הדבר הכי בולט, שזה הדבר הכי בולט, שזה בא לידי ביטוי בתפילה. אני גם חושב שנראה לי שהעניין הזה של התפילה הוא חידוש של פורים. לא שלא היו מתפללים בימי בית ראשון, אבל נראה לי יותר שהתפילה בימי בית ראשון הייתה בדרך של קורבנות. כן, לא היה ממש תפילה. ממתי התחילו להתפלל? בבתי כנסיות, אני חושב שמצאו בתי כנסיות מימי בית שני. לא מצאו בתי כנסיות מימי בית ראשון. נכון, הארכיאולוגים. אני חושב שהם לא מצאו בתי כנסיות בזה. אז צריכים לברר את זה יותר, אבל איך שאני לומד את דברי חז"ל ומדרשים וזה, ככה נראה לי. שמפורים, כן, מפורים, מהחנניה, מישאל ועזרה, או מהגלות, התחיל העניין של התפילה, הרבה יותר ממה שהיה בימי בית ראשון. אז בוודאי זה מאוד בולט, העניין הזה של תפילה מצד מה שאנחנו הסברנו, כן, שהבאנו את היערות דבש, של באמת התפיסה של של היכולת של הדבקות הישירה עם הקדוש ברוך הוא, ההשגחה הישירה עם הקדוש ברוך הוא, ובמצבים הכי הכי כביכול רחוקים, אחרי הכל, יש איזושהי נקודה פנימית שהקדוש ברוך הוא לא מוסר אותה אף פעם, להנהגה, להנהגה חיצונית, להנהגת המלאכים, או זה מבחינת התפילה, זה וזה, אבל זה גם מבחינת התורה, אני חושב שזה באמת ככה, שגם קבלת התורה, יש הבדל בין אם אתה מבין שהתורה היא, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה, אני יש לי מלאכים, יש לי צבא שמיים, יש לי מלאכים, והתקיים את התורה, אז המלאכים התנהגו איתך טוב, כן? אל תאמר בו, זה כמו שהזכרנו את המלאך. ככה אתה יכול לקבל את התורה. אבל זה לא לקבל את התורה מצד הנקודה הפנימית. לקבל את התורה מצד הנקודה הפנימית, זה לקבל תורה שאתה מבין שהתורה היא, אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא, את האנוכי, את האנה נפשי כתבית יעבית, אתה ממש נפגש עם האור האלוקי מכוח התורה. אז גם מבחינת התורה, יש הבדל בין המדרגה של האמונה של לקבל את התורה בתפיסה שאתה עוד לא קלטת את הנקודה הזאת, לבין קבלת התורה שבאה מכוח הנס של פורים. ואז לפי זה באמת השמחה הגדולה בפורים, זה באמת המדרגה הנוספת שזכינו, הבירור הזה, הבירור האמוני הזה, ולכן זה גם קשור למחיית עמלק, שהבירור הזה שבסופו של דבר השגחת השם היא, כן, אפשר לזכות להשגחת השם ישירה. אז למה זה לא הגאולה העתידה? כן, הגאולה העתידה היא שזה לא רק הנקודה הפנימית היא תהיה קשורה לקדוש ברוך הוא. המשמעות של הגאולה היא זה שנגיע למדרגה כזאת שכל המציאות כולה היא תהיה מחוברת ישירות לקדוש ברוך הוא. כן, עד פורים היה איזושהי, היה בחינה כזאת שזכינו לאמונה הזאת בקדוש ברוך הוא, רק שהיה ממש גילוי אלוקי בולט בניסים, ביציאת מצרים, אולי בממד הר סיני זה, אבל ההנהגה הכללית הייתה ההנהגה שחשבנו שקדוש ברוך הוא מנהיג על ידי מלאכים, על ידי שרי מעלה. מפורים כבר הגענו באמת לנקודה הזאת, וזו השמחה הגדולה הזאת שאנחנו מרגישים את זה, שתמיד אנחנו יכולים מתוך שאנחנו נדבקים באמונה, וכשאנחנו מתעוררים, וכשאנחנו תופסים את הדבר הזה, אז אנחנו זוכים באמת לנוכחות האלוקית בצורה הישירה, שהיא יש בה את הכוח גם להתמודד מול הרע, גם יש לה כוח להדביק אותנו עם הקדוש ברוך הוא זה. בגאולה, מה שאנחנו מצפים באמת לקראת הגאולה, זה שהנקודה הפנימית הזאת, היא לא תשתער רק כשאנחנו זה, אלא שהיא תתפשט על כל המציאות. מבחינה הזאת, זה העניין שמה שאנחנו אומרים, שפורים צריך להפר, הוא לא ייבטל. הוא לא ייבטל, אבל לא בגלל שפורים יישאר, כשאנחנו אומרים שפורים לעתיד לבוא לא ייבטל, זה לא הכוונה הפורים של מרדכי ואסתר. אלא הנקודה הפנימית של פורים, היא צריכה להתפשט על כל המציאות, ואז זה לא יתבטל. כלומר, זה לא זה שהיכולת להחזיק מעמד בגלות זה מה שלא יתבטל. זה לא צריך את זה לעתיד לבוא. אלא הכוונה היא שאותה נקודה פנימית שהתבררה בפורים, היא לא תתבטל עד כדי כך שכל המציאות הזו, המציאות היא באמת תאמר את האומר הזה של והיה השם למלך, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וזו השמחה הגדולה שלנו, שמפורים הדבר הזה הולך והולך ומוסיף, הולך וגודל הכוח האמונה הזאת, וזה באמת מה שכשתמיד אנחנו מגיעים לפורים, אנחנו מרגישים שאנחנו מתמלאים במשהו פנימי כזה, במשהו נוגע, במשהו שהוא אמיתי יותר. טוב, זה מספיק להיום.